רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות חינוכית פודקאסטים, ערוץ הפודקאסטים החדש של הטלוויזיה החינוכית, בכתובת 23tv.coil/podcasts. את החינוכית אני לא חושב שאני צריך להציג בפניכם. כולנו גדלנו על התוכניות המיתולוגיות שלה וממשיכים עד היום ליהנות מתכניה החכמים והאיכותיים. החינוכית פורצת דרך ומובילה גם בדיגיטל. את זה אתם יודעים, כי בטח נחשפתם לדף הפייסבוק המבריק שלה, וחלקכם בטח נמנה על מאות אלפי הצופים בערוץ החינוכית ביוטיוב. לפני כחודש השיקה החינוכית ערוץ פודקאסטים חדש, ובו 5 סדרות מדהימות ואיכותיות למבוגרים וגם לילדים. טבע האדם עם ענת קורול עוקבת אחר היבטים שונים של ההתנהגות האנושית והמקורות האבולוציוניים שלה.
הדעות בעולם המדע חלוקות בנושא השתלת זיכרונות. יש למשל חוקרים שמאמינים שדווקא יש הבדלים בין זיכרונות שתולים לזיכרונות אמיתיים.
מלחמת העולם השנייה של יובל מלכי מספרת את סיפורה של המלחמה האדירה הזו.
מחפש ילד עם כובע, הכובע מחפש ראש.
בראש מלא סיפורים, ירדן בר כוכבא ודידי שחר מביאים את יצירותיהם של גדולי הספרות העברית, מלאה גולדברג ועד מאיר שלו, לאוזניהם של ילדיכם.
פעם הייתה חשבה שקראו לה תנינה.
ותנינה הוא פודקאסט סיפורי לילדים שעוקב אחר עלילותיה של מכשפה צעירה שמתגוררת במעלית עם החתול שלה.
האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכי.
כמובן, גם אני נמצא שם עם האוניברסיטה הקטנה של המדעים, כל מה שצריך לדעת על מדע וטכנולוגיה כדי להיות חכמי. ערוץ הפודקאסטים של החינוכית, באייפון, אנדרואיד ובאתר, 23tv.co.il/podcasts. רוצו להאזין.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים. שמי דני תימור ואני ממלא שוב את מקומו של המנכ״ל המיתולוגי שלי גיל רוזנפלד, אשר כולנו מקווים שיחזור אלינו במהרה. כפי שגיל אוהב לפתוח, אז יש לי את הכבוד ואת העונג לארח את אבי חסון. אבי בן 47, נשוי ואב לשלושה, עד לאחרונה כיהן אבי בתפקיד המדען הראשי במשרד הכלכלה, תפקיד אותו מילה יותר מ-6 שנים. אבי יזם והקים את רשות החדשנות, אשר החליפה למעשה את לשכת המדען הראשי. בעברו היה אבי שותף בקרן הון סיכון ג'ימיני, ומטעמה דירקטור בכמה סטארט-אפים מוצלחים, כגון פריים סנס, אשר נמכרה לאפל ב-345 מיליון דולר ב-2013. לפני כן מילא אבי תפקידי ניהול באחד מקטרי הייטק של סוף שנות ה-90, ECI טלקום, ועבד בתדירן, ואת שירותו הצבאי עשה אבי ב-8200. שלום אבי.
שלום דני.
מקווה שאחרי ההקדמה הזאת נשאר עוד מה לספר, אבל נראה לי שעשית המון. יש אנחנו בני אותו גיל, אז באמת עשית המון עד היום.
משתדלים כל פעם לגוון, אתה רואה שיש פה מעברים שמכסים פחות או יותר את האקוסיסטם של החדשנות.
משהו כזה, התחלת בחברות הייטק קלאסיות, עברת דרך קרנות הון סיכון, ממשלה, אז מה עכשיו פנסיה?
אז זהו, הטרנד של הקריירה הוא מדאיג באמת, אני תמיד אומר שמאדם יצרני בחברות עברתי לתעשיית ההון סיכון ואחר כך ממשלה. זה קו מגמה שהוא מדאיג, אבל עוד חזון למועד.
אוקיי, אני בטוח שנדבר על זה בהמשך. אבל מה שהייתי שמח, אם תוכל להסביר לנו, למאזינים, כי כולם יוצאים מנקודת הנחה שכולם יודעים מה תפקיד המדען הראשי, אני עשיתי סקר קצר במשרד, וחלק היו בטוחים שמדובר על אדם שיושב עם מבחנות, ומכין כל מיני שיקויים עבור הממשלה. אז אשמח אם תספר לנו.
לשכת המדען הראשי בעצם הוקמה עוד בתחילת שנות ה-70. אז לא היה סטארט-אפ ניישן ולא הייתה כלכלת ידע, אבל היה רצון של הממשלה ליצור כלכלה כזאת, והבנה של הממשלה יש תפקיד, ואולי נדבר על זה בהמשך. בעצם המעמד שהלשכה קיבלה לאורך השנים הוא מעמד מאוד מרכזי, כי היא מרכזת כל הפעילות הממשלתית בתמיכה ומחקר ופיתוח, בכל תחום שאפשר לחשוב עליו, מחקלאות, מדעי החיים, אינטרנט, סייבר סקיוריטי וכל דבר אחר, בכל שלב חיים, מהחברה הצעירה ביותר ועד החברה הרב-לאומית הגדולה ביותר, ולפעמים זה עוד מתחיל הרבה לפני שיש חברה. והלשכה התרכזה באורך השנים גם במימון מחד, בשורה ארוכה של תוכניות שנתנו כסף לחברות ועזרו להם לבצע את פרויקטי המחקר והפיתוח, וגם ביצירת סביבה רגולטורית, סביבה שיודעת לחבר בין השחקנים השונים בשוק, ליצור קשרים בינלאומיים, ובעצם ליצור את מה שיש לנו היום. ההקמה של רשות החדשנות היא נקודת רציפות. זה לא רק המשך של הלשכה בשם אחר, אלא בעצם היא נבעה מעבודה אסטרטגית שבאה ואמרה שב-2017, או ליתר דיוק 4 שנים קודם, כי זה הזמן שלקח להקים את הרשות, המשימה השתנתה. ובמקום שבו ישראל נמצאת היום, האתגרים הם שונים, ונדרש גוף חדש עם יכולות חדשות כדי להתמודד עם הצרכים.
מתוך זה השאלה של מה הייתה המשימה הקודמת ומה המשימה החדשה?
אז המשימה הקודמת, אתה יודע, אף אחד לא דיבר במושגים האלה, לא בשנות ה-70 ואפילו לא בשנות ה-90, אבל בעולמנו היום הייתי אומר, המשימה הייתה Create Startup Nation. לך ותברא את הדבר שנוצר עכשיו, ולצורך זה הוא כמו הרבה תוכניות מיתולוגיות, תוכנית יוזמה שיצרה את קרנות ההון סיכון, תוכנית החממות שקיימת עד היום, אם כי היא שונה מאוד מזו שהתחילה, תוכנית מגנט שחיברה בין תעשייה לאקדמיה. בגדול מה שהממשלה עשתה זה לעודד מחקר ופיתוח. היא נתנה כסף כדי שיהיה יותר מו"פ. וככל שהיה יותר מו"פ, כך הדבר השפיע על הכלכלה, ואגב, בצורה מאוד מוצלחת. למי מהמאזינים שלא יודע, ישראל, שלא מובילה את העולם בהרבה אינדיקטורים, ובטח לא בענפי ספורט, נמצאת באופן קבוע על הפודיום של המדליות, כשמדבר על אינדיקטורים של חדשנות. ההשקעה הלאומית במחקר ופיתוח בישראל היא הגבוהה בעולם, קרנות ההון סיכון, כמות הסטארט-אפים, כל אחד מהדברים האלה בעצם גדול ומשמעותי בישראל יותר מאשר כל מדינה אחרת בעולם. כשמסתכלים על השנים קדימה, בעצם הייתה לנו הבנה שאת המשימה הזאת כבר ביצענו, וביצענו בהצלחה. ועכשיו נוצרו לנו אתגרים חדשים שאיתם צריך להתמודד.
רגע, אני רוצה לעצור רגע את כי אתה בדיוק נכנס לתוך שאלה שהכנתי, וזה לגבי ההצלחה. אני, שכמותך מבוגרי עולם ההייטק, וגם אני עבדתי באחת החברות הגדולות, אבל אני קצת מטיל ספק על הנושא הזה של ההצלחה. אנחנו מדינה שמייצרת המון המון סטארט-אפים, המון אקזיטים, אבל לא ייצרנו פה חברות כמעט. ונתתי את הדוגמה של ECI טלקום שעבדת בה, שהייתה באמת אחד הקטרים, ולצידה היו באותם שנים קומברס ואמדוקס, והיום משלושת הקטרים האלה נשארה אמדוקס, שהיא קשה לקרוא לה היום ממש חברה ישראלית, אמנם מרכז הפיתוח בישראל, אבל מתוך עשרות אלפי עובדים שיש באמדוקס, אלפים בודדים עובדים בישראל. אז זאת הצלחה?
אז אין ספק שהתמונה היא מורכבת. הרבה פעמים נהגו לשאול אותי מין שאלות State of the Union, מה מצב ההייטק? והתשובה היא באמת מורכבת, כי ההייטק מורכב מהרבה מאוד שחקנים, אבל כן חשוב להתחיל בנתונים החיוביים, והנתונים החיוביים שעליהם דיברתי, הם שישראל מדורגת, על פי כל דירוג בינלאומי, כמעצמת הייטק. מה שנכון הוא שההייטק לא הצליח לעשות כמה דברים, שחלקם אולי ניגע. א', הוא עדיין נוגע לחלק קטן מאוד באוכלוסייה. רק כ-8% מהמועסקים במשק עובדים בתעשיית ההייטק, ועל אף שההשפעה שלו ברמה התוצרית וברמת הייצוא היא דרמטית, זה ברור שההייטק לא הצליח לחלחל ולהשפיע על הכלכלה כפרט. אגב, עוד אחד מהדברים שלא קרו, שהערך הטכנולוגי שאנחנו יוצרים לא תמיד נשאר בישראל. לא כיוזרים, ואת זה כולנו מכירים לצערנו, כמי שמשתמשים בתשתיות טכנולוגיות שהן לא תמיד מהמתקדמות בעולם, וגם לא במובן של הערך הכלכלי, ולזה התייחסת. אבל אני חייב להגיד שדווקא העובדה שאנחנו רוכים את הרעיון הזה ב-2017 ולא ב-2012, מציגה תמונה מעודדת גם בדיוק בשאלות ששאלת. כי אני יכול להגיד לך לפני כ-10 שנים, כשעוד הייתי שותף בקרן הון סיכון, אם הייתי מנסה לחשוב על חברות ישראליות שהן לא אמדוקס וקומברס, אלא אפילו מוכרות עשרות מיליוני דולרים בשנה ומעסיקות מאות עובדים, היו מעט מאוד חברות כאלה. היום יש יותר מ-300 חברות מהסוג הזה בישראל. ולצד השמות שאותם ציינת, צריך להוסיף חברות כמו צ'ק פוינט מחד, אבל גם חברות כמו מובילאי, שהיום אמנם נבלעה בתוך אינטל, אבל היא עשתה איזה כבר כחברה שלמה. היום כמעט בכל תחום עיסוק של ההייטק, אפשר למצוא חברות שמוכרות במאות מיליוני דולרים, מאות, לא עשרות, ומעסיקות מאות ואלפי עובדים. והטרנד הזה הוא טרנד חיובי. זה נכון, אבל עדיין שככלכלה אנחנו לא מיוצבים. אני נהגתי לדמות את זה לשלוחן עם 3 רגליים. יש רגל של החברות הרב-לאומיות, שבישראל היא יציבה וחזקה, כ-300 חברות רב-לאומיות מחזיקות מרכזי מחקר ופיתוח בישראל. יש את רגל הסטארט-אפים, שהמבוע שלה לא מפסיק. יותר מ-1,000 חברות סטארט-אפ חדשות מדי שנה. והדבר הזה רק ממשיך ומתעצם. ויש את הרגל של החברות החברות הצמיחה, או החברות שאליהן התייחסת, צריך להוסיף גם את נייס ואחרות, בכל זאת יש עוד
כמה. יש עוד הרבה, יש את פרינט, באמת, אבל עוד פעם, אני לא, אין ספק שהיום צ'ק פוינט שנחשבת לחברה הישראלית עם הערך הגבוה ביותר מבחינת ערך שוק, היא דוגמה מרהיבה, אבל צריך לזכור שבצ'ק פוינט עצמה מועסקים כ-4,300 עובדים, ואני לא בדקתי לזה, אבל לפחות חצי מהם לא מועסקים בארץ. ויש לזה משמעויות לא מועטות.
תראה, זה מחבר אותי אולי לעניין אחר, שאולי נגיע אליו בהמשך, אבל אחד הדברים שניסיתי לקדם בתוך הממשלה, זה שיח קצת יותר אינטליגנטי על מה המשמעות של חברה ישראלית. ואני אשאל גם אותך, או את המאזינים, כי זו שאלה לא פשוטה. איך מגדירים בשנה של היום ובכלכלה שהיא כלכלה דיגיטלית, מה המשמעות של חברה ישראלית? האם זה אומר שהיא מאוגדת בישראל? זה אומר שהמנכ״ל הוא ישראלי, שרוב העובדים קיימים בישראל, שתשלומי המיסים מתבצעים בישראל? יש הרבה מאוד פרמטרים שקשה להכיל אותם על העולם המודרני. ולכן אני יכול להגיד לך שלפחות מבחינתי אני ניסיתי להתעלם מהעניין הזה, ולהתמקד תמיד בערך הכלכלי שנוצר. ולדוגמה, אם ניקח חברות כמו אינטל, או HP אינדיגו, או ביוסנס ובסטר, שהיא חלק מג'ונסון אנד ג'ונסון, כל החברות האלה אינן חברות ישראליות, על פי כנראה שום פרמטר שנכיל. אבל כל אחת מהן מייצאת מישראל סדרי גודל של מיליארד דולר או יותר, מעסיקה בישראל אלפי עובדים, מאות בוודאי, תלוי ב...
אני חושב שאינטל מעל 10,000 עובדים.
כן, היא אחרי הרכישה של מובילאיי כבר מתקרב ל-11,000, ולכן ברור שמבחינת מדינת ישראל, הערך הכלכלי שלהם גדול מאוד. ובזה שווה להתמקד, כלומר, תמיד לנסות ולראות איפה הערכים המוספים של החברות האלה על מעגלי תעסוקה קודם כל, ואתה צודק כשאתה מכיל את הפרמטר הזה, אבל גם על דברים אחרים, אם זה תשלומי מיסים, ואם זה מה שנקרא spill over. כלומר, אותה זליגה של ידע, של יכולות, של השפעות כלכליות, מעבר לקמפוס של החברה עצמה.
התחלפו פה קצת התפקידים, עברת לרעיין, אז אם שאלת אותי, אני אענה. אני חושב, וזה בטח לא כישלון ממשלתי או של מדען, אבל מה שמגדיר חברה ישראלית, זאת התרבות הארגונית. ואני חושב שזה המקום שבו אנחנו כושלים, כאנשי עסקים ישראלים. אנחנו כחברה לא הצלחנו להשכיל ולבנות תרבות שמאפשרת צמיחה של קורפורט גדולים. ובאמת, אם אנחנו מסתכלים על אמדוקס, מה שגרם לאמדוקס, או מה שהשאיר את אמדוקס והיא עדיין מצליחה, זה שהיא שינתה את התרבות שלה מתרבות מאוד ישראלית, מאוד צבאית, לתרבות מאוד אמריקאית. זאת שאלה שהיא שאלה כללית, בטח לא מתפקידו של המדען לתקן את זה, ואני לא יודע אפילו אם זה תפקידה של מערכת החינוך. יש הרבה יתרונות בעובדה הזאת שאנחנו מעין סטארט-אפ ניישן, שכל אחד פה הוא כזה יזם, וכל עובד מן השורה מרגיש מנכ״ל, או לפחות סמנכ״ל בחברה. אבל מצד שני, כשאתה רוצה להקים אימפריה בנויה מכמה מצביעים, כמה סנטוריונים או קנטוריונים, כמו שקוראים לזה אצל הרומאים, והרבה מאוד חיילים, הרבה מאוד ליגיונרים. וזה משהו שאנחנו לא הסכלנו לעשות בישראל.
אז אני אגיד לך כמה דברים על זה. ראשית, אני מספיק זקן כדי לזכור איך ההייטק נראה לפני 25 שנה. ויש לנו רצון כישראלים או כיהודים, שמעון פרס נהג לומר שהתרומה הגדולה ביותר של העם היהודי למין האנושי היא חוסר סביעות הרצון. כי יהודי טוב אף פעם לא מרוצה. שזו תכונה יזמית נפלאה, אגב, בעיניי. אז אנחנו לא מרוצים, אבל צריך לזכור שההייטק הישראלי היה חייב להתבגר כדי להגיע לשלב שבו הוא נמצא כיום. והדוגמאות שציינת הן היוצאות מן הכלל. כי בסוף, מהלך החיים הנורמלי הוא שיזם עושה חברה אחת, לפעמים מחר אותה בשלב חיים מוקדם. אלו שחוזרים למשחק, ובישראל יש הרבה כאלה, א', צברו יכולות. הם ראו אולי איך מתנהלת קורפורט אמריקה התהליכית שעליה דיברת, וגם יש להם את הרצון עכשיו לבנות חברה גדולה יותר, ויש לי אין ספור דוגמאות ספציפיות של יזמים מהסוג הזה, שכשבנו את החברה השנייה שלהם, כבר הכריעו את ההחלטה שהם רוצים לבנות חברה יותר גדולה. עכשיו, החברה היותר גדולה הזאת אולי לא מגיעה באמת למגה חברות שאנחנו מדברים עליהן, אבל היא כבר חברה מהסוג שתיארתי קודם. אז זה נקודה אחת, שצריך ללכת לפני שרצים, ואנחנו נמצאים פה בשלב התבגרות שאני כמשקיף מן הצד וגם כשחקן פעיל רואה אותו קורה. הנקודה השנייה, אני מאוד מסכים איתך. אני חושב שהתרבות הישראלית לעד תינתה יותר לשלב היזמי, המבורדק, הלא תהליכי, ורוב היזמים והמנהלים הישראלים נוטים לאבד עניין, או לרצות בעצם לזוז הלאה ברגע שהחברה הופכת, והיא חייבת להפוך לחברה יותר נוהלית, יותר תהליכית, יותר מסודרת, ככל שהיא גדלה. אז זו נקודה שצריך להכיר, ואגב בעיניי, להפוך אותה ליתרון שלנו, כי בזה אנחנו טובים. והדבר הזה הוא יותר מסובך ממה שאתה חושב, כי יצא לי לבקר ב-50 מדינות בחיי, ולגור ב-3 מחוץ לישראל, ומאוד מאוד נדיר לייצר את התרבות הזאת שיש כאן, בצורה כל כך מובנית על כל המשתמע, לקיחת הסיכונים והנכונות להיקשל, והקבלה החברתית, והערצת היזמים שקיימת פה באופן טבעי. אז צריך להכיר ביתרון הזה ולשחק עליו, ולנסות לצד זה כל הזמן להגדיל את החלק בעצם של החברות הבינוניות והגדולות.
אוקיי, זאת אומרת, אתה אומר, א', אין שום דבר רע בחברות בינוניות, יש כלכלה מאוד חזקה ומרכזית בעולם שמתבססת על חברות בינוניות, הכלכלה הגרמנית, החלק, עוד פעם, בינוני אצלהם זה גדול אצלנו, זה צריך לזכור, אבל החברות שם, או עיקר הכלכלה מבוססת על חברות שמחזור המחירות שלהם הוא סביב 100 מיליון יורו, וזה אגב ביטוי, ליציבות כלכלית בראש ובראשונה, כי אפשר לראות את הדוגמה הפינית, שתמיד נתנו כדוגמה חיובית, ביום שנוקיה קרסה, קרסה הייתה כל המדינה פחות או יותר. אז אין בזה שום דבר רע, אנחנו רוצים להסתכל על זה. זאת אומרת, בעיניים שלך, הסיכוי שיצמח פה, תצמח פה, אמדוקס נוספת, או כמו, מה שהייתה קונברס, שהייתה חברה יוצאת מן הכלל, היא יחסית נמוך?
אני חושב שיש פה שילוב של שני דברים. יש גורמים שהם לוקליים, אני חושב שהתייחסנו לרובם, לכן אני לא אחזור אליהם. יש גם הסתכלות על מה שקורה בשוק הטכנולוגיה הבינלאומי, וזה ברור שיש פה תהליך שבו הגדולים נהיים גדולים יותר, קונסולידציה הולכת וגוברת, והיום 7 החברות המובילות בעולם הטכנולוגיה, נכון שלפעמים מתחלפות ביניהן, אבל בגדול נהיות חזקות יותר ויותר, וזה אגב גם יוצר איום פוטנציאלים על הסטארט-אפים, ולא רק על החברות הבינוניות. מי היה מאמין, אני אזכיר לך חברות ששנינו חווינו כחברות נצחיות, לוסנט כבר איננה, ואלקטל איננה, ונורטל איננה, ונוקיה כבר הזכרת.
דיגיטל, קודק.
וגם EMC, כן, אבל אלה חברות שממש הלכו לעולם הענב, אפילו EMC, שהייתה חברה מוצלחת ומאוד פעילה בשוק הישראלי, נרכשה לאחרונה על ידי דל. כלומר, יש תהליך קונסולידציה הולך וגדל, וזה ברור שמאוד מאוד קשה להישאר חברה עצמאית לאורך זמן, מאוד קשה לבנות מגה חברה כזאת בכל מקום בעולם, ובמיוחד בשוק של 8.5 מיליון אנשים, שמרוחק מהשווקים הבינלאומיים, לא במקרה, רוב החברות מהסוג שתיארת קמו אפילו לא בארצות הברית, אלא באזור מאוד מאוד ספציפי בתוך ארצות הברית, כי זו משימה שהיא קשה תמיד.
כן, אני לא יכול להסכים יותר. אז אנחנו לא נמצא את האמדוקס הבא כפי נראה, אבל אנחנו בהחלט מאמינים שוויקס ואוטברן, וחברות בסדרי הגודל האלה, אגב, מדובר על חברות שמעסיקות אלפי עובדים, בין מאות רבות לאלפי עובדים, MyHeritage אפשר לכלול ברשימה הזאת.
יש עשרות ברשימה כן. הזאת, ואגב, גם בתחומים שאולי פחות אתה מכיר, יש חברות כאלה בתחום המכשור הרפואי, ויש חברות כאלה בתחום הסמיקונדקטור, ויש חברות כאלה, כמעט בכל תחום שאנחנו רואים היום, מתחילים לראות את הקלאסטר הזה נוצר.
אני רוצה קצת לדבר על התפקיד של הממשלה בלדחוף את עולם ההייטק באופן כללי. קראתי שהוא כהכנה לרעיון, רעיון שהיה עם יוסי ורדי, מי שנחשב היום הגורו של תעשיית ההייטק. הוא אפילו העיד על עצמו שהוא לא ממקימי, וזה נכון. יש את עוזיה גלילי ואת דן טלקובסקי, אבל הוא באמת אחד מהגורואים, והוא אמר שזה לא תפקיד של הממשלה להשקיע כספים בתעשיית הייטק. הייטק יסתדר לבד. מה דעתך לנושא?
אז יוסי הוא חבר קרוב ואיש חכם, וכדאי להקשיב לו. אגב, גם הוא היה מנכ"ל משרד ממשלתי בעברו, למי שלא יודע. אבל אני חושב שאני אקח את מה שהוא אומר ואני אחדד את זה. אני חושב שלממשלה יש תפקיד מרכזי בקידום ההייטק, או לא הייתי קורא לזה דווקא הייטק, אלא אקוסיסטם של חדשנות. ואני לא בטוח שיש לנו את רוחב העירייה להסביר, אבל זה נובע בין השאר מכשלי שוק מובנים בתחום הזה של מחקר ופיתוח וחדשנות, שדורשים התערבות ממשלתית, וזה תיאוריה כלכלית שיש לה גם הרבה מאוד הוכחות אמפיריות לרבות בישראל. אבל אני חושב שמה שחשוב שהממשלה תעשה זה לתמוך בצורה חכמה. בצורה חכמה הזאת אומרת שהיא צריכה ליישם את מה שנקרא בעולם public-private partnership, כלומר שותפות בין המגזר העסקי הפרטי לבין המגזר הממשלתי ציבורי. והשותפות הזאת אומרת, כמו בכל שותפות טובה, שכל צד צריך להסתכל טוב על מה הוא יודע לעשות יותר טוב מהשני, ולהתמקד רק בזה, לא לנסות להחליף את הצד השני במה שהוא עושה יותר טוב. אז אני אתן כדוגמה משהו שאני חושב שמאוד הקפדנו עליו בלשכת המדען הראשי, אין יכולת לממשלה, אני אטען, לדעת בצורה טובה יותר מהסקטור הפרטי, מה הדבר הגדול הבא. מהם טכנולוגיות העתיד, מהם התחומים ששווה להשקיע בהם. אגב, יש לא מעט ממשלות שניסו והקימו מדיניות חדשנות בדיוק הפוכה ממה שאני מתאר. יש גם הצלחות, אבל יש הרבה יותר כישלונות. ואני חושב שהסיבה היא ברורה לכל מי שנמצא בשוק הזה, זה באמת קשה לחזות בוודאי לפקידים ממשלתיים או ועדות ציבוריות חכמות ככל שתהיינה. ולכן, למשל, המדיניות הממשלתית בישראל תמיד הייתה מדיניות של bottom up, לא top down, לא לקבוע, אלא לבוא ולראות את החדשנות ואז בעצם לממן את הרעיונות שעולים. מאידך, יש לממשלה יתרונות מובהקים על התעשייה, בדברים שאו רק היא יכולה לעשות, אני בטוח שהיית שמח כשחקן בשוק הפרטי לשנות את מדיניות המיסוי של מדינת ישראל, אבל אתה לא יכול. רק הממשלה יכולה לעשות את זה. וכך גם נושאים של תשתיות. ובכלל, כל עולמות התשתיות, שבו נגדיר מה זה אומר, כי זה לא כבישים, גם כבישים אגב חשובים, אבל הכוונה שלי היא לקודם כל כוח אדם, ואולי נדבר על זה אחר כך, זו התשתית הכי חשובה. אבל לצידה יש תשתיות מחקר, כמו מרכזי הננו-טכנולוגיה שעזרנו לבנות למשל. ויש תשתיות מימון, כמו תוכנית יוזמה, שלפניה לא היו קרנות הון סיכון בישראל, ואחריה התפתח השוק שאנחנו רואים היום. זה תפקיד קלאסי של ממשלה. כלומר, לטענתי, בכל עת, יש לממשלה תפקיד מאוד מאוד חשוב שצריך לבוא לידי ביטוי, בעיקר ביצירת סביבה, סביבה רגולטורית, סביבת כוח אדם, סביבת קשרים בינלאומיים, שתאפשר ליזמות ולחדשנות לפרוץ, ובעיקר לממש את הפוטנציאל הכלכלי שלה, כמו שדיברנו קודם. חשוב לעשות את זה בצורה שהיא לא אינטרוסיבית מדי, בצורה שהיא לא חונקת, בצורה שהיא לא מנהלת, בצורה שלא מונעת חלילה יזמויות או התפתחויות טבעיות, וזה המשחק העדין. זה אגב, אחת המוטיבציות שהיו לנו באמת בשינוי שעשינו, כי הייתה לנו הבנה שאי אפשר להמשיך עכשיו באותם כלים שעבדו מצוין בשנות ה-90, כי או שהם לא נדרשים ולא נחוצים, ואז do no harm, פשוט שב בצד ואל תפריע, ומאידך נדרשים כלים אחרים שאף אחד לא יעשה אם לא הממשלה. יש לממשלה יכולות שלפעמים אין לאף אחד אחר, ולפעמים האינטרס שלך כיזם, פירמה בודדת, לבצע שינוי כלשהו מאוד קטן, לכן לא תשקיע בזה את הכספים, בעוד שהממשלה רואה תמונה יותר רחבה.
אז לפני שאנחנו נכנסים באמת לשינויים שהחלתם בהקמה של רשות החדשנות, הייתי רוצה שנתייחס קודם כל באמת לכשלים, או לאותם קשיים שיש ליזם, שקם קם יום אחד ומחליט להתפטר מעבודתו כשכיר ולהקים חברה. אז אני אתן קצת מהחוויה האישית שלי. ביום שרן ואני הקמנו את החברה, משהו כמו חודשיים אחרי זה, אני מקבל מכתב אדום ממס הכנסה. מכתב אדום תמיד לא מבשר טובות, הודעת כנס. עכשיו, אמרתי, עוד לא יבשה דיו של רשם החברות על החברה החדשה והצעירה שקמה, כבר אנחנו חוטפים כנס, וכנס די מכובד. שלחתי את זה בהיסטריה לרואה חשבון, אין מה להתרגש, זה דבר רגיל, הכל בסדר, ובאמת היה לי איזו שיחה בהמשך, שגם עוד משהו, עוד איזשהו ברקס, שרשות המיסים שמה לחברות צעירות, הייתי צריך להוציא פטור מניקוי מס במקור. מכיוון שזה היה לחוץ, אז גם ממש נסעתי ופגשתי את אחד מעוזרי פקיד השומה האזורי, הוא אמר, כן, תשמע, זה, פשוט המחשב מוציא את זה בכלל. זאת אומרת, ברגע שחברה קמה, חודשיים אחרי זה אתה מקבל הודעה, ואחרי זה אתה מקבל את הפנקס ניקויים, שבאמצעותו אתה בכלל אמור לשלם את המיסים ואת המקדמות, ופנקס המקדמות. אז א', זאת לא ממש התחלה נעימה, אבל אני רוצה להתייחס, זאת אומרת, מעבר לאנקדוטה המצחיקה הזאת, כי בדרך כלל רואה חשבון פותר לך את זה בשתי דקות, אני רוצה להתייחס על איך אתם עבדתם כרשות, או כלשכת המדען בזמנו, מול גופים כאלה, מול רשות המיסים, מול הממונה על הבנקים, נוכל לדבר גם על זה כמה מילים, ומול גופים כאלה, שסך הכל יוצרים הרבה מאוד מגבלות רגולטוריות, שמאוד מקשות על חברות כאלה לקום.
אז אני חושב שהשאלה שלך קודם כל היא מצוינת, ואני אגיד את זה שני דברים. א', סנאפשוט של המצב הוא לא טוב. כלומר, אם התייחסתי קודם לזה שישראל מדורגת גבוה מאוד באינדיקטורים של חדשנות, במדדי ה-doing business, העומס הבירוקרטי, הרגולטורי וכן הלאה, אנחנו בינוניים מאוד, אני אגיד ככה, מתוך רצון לפרגן. אז בהחלט יש מקום לשיפור. אחד השינויים באמת שהקמת הרשות הייתה, והדבר הזה מעוגן בחקיקה, היה בדיוק הניסיון לפתור את מה שאתה אומר עליו. שבעיניי בא לידי ביטוי בשני מובנים. אחד, ההסבר לממשלה, והוא בא לידי ביטוי גם בחוק שחוקק את הרשות, שהצרכים של תעשיית ההייטק שונים מהצרכים של העסקים האחרים. אגב, נכון היה בעיניי שכל עסק קטן או כל יזם יהיה לו, אבל זה לא היה המנדט שלי או לא הייתה האחריות שלי. וניסיתי להסביר, אני חושב, בהצלחה הולכת וגוברת, לשאר השחקנים בממשלה, שההייטק שמתמודד בתחרות גלובלית, עם קצב שינויים הולך וגדל, עם באמת מימדי שינוי, כל כך כל כך רבים, חייב התייחסות אחרת פרטנית מכל השחקנים בממשלה. עכשיו, זה דרש גם הגדלת המנדט של לשכת המדען הראשי, כי לשכת המדען הראשי הייתה אחראית על קידום מחקר ופיתוח, ולא היה, על אף שהיו לנו יחסי עבודה שוטפים עם כל הגופים שהזכרת, לא הייתה בעצם אחריות כזאת או אחרת שרוכזה במקום אחד. זה אחד הדברים שרשות החדשנות אמורה לעשות, להיות בעצם המתכלל של הפעילות הזאת, כך שחברת הייטק, גם אם בסוף, רק כדי להבהיר, הסמכות היא עדיין של פקיד השומה או איש רשות המיסים, לשכת המדען הראשי דאז או רשות החדשנות היום, יכולה מחד להוות הכתובת לחברה, שאתה תדע לעבוד מול גוף אחד, שיודע איך אתה נראה ומטפל בך בדברים אחרים, והוא יוכל לעזור לך, אבל מעידך אותו גוף גם יוכל להיות היועץ של רשות המיסים, או רשות ניירות ערך, בדוגמה אחרת לגמרי, או משרד התחבורה, אם מדובר על רגולציה של תחבורה חכמה, וכן הלאה וכן הלאה, לנושאים האלה של ההייטק. אבל ככל שהרשות, רשות החדשנות, אני מתכוון עכשיו, תתחזק, תתבסס, בעצם יוצרת לעצמה את הקרדיט, אם אנחנו רואים יותר ויותר תקנות וחוקים, שבהם יש לה את המעמד שאמרתי. שבו, למשל, אני אקח אותך לעולם חוק האנג'לים, למי שלא מכיר, מדובר בהטבות מס למשקיעים פרטיים שמשקיעים בחברות צעירות, הטבות מאוד אגרסיביות, באמת, אין עוד מדינה בעולם שנותנת הטבות דומות למה שאנחנו עשינו בחקיקה החדשה שעשינו. בעצם הפנייה של המשקיע או של החברה לא תהיה לרשות המיסים, אלא לרשות החדשנות. ורשות החדשנות היא הגוף בעצם שתדע לבצע את התהליך ולייצר, ונקבעו שם זמני תקן, בזמנים סבירים, את האישורים הנדרשים לחברות ולמשקיעים, וזו רק באמת דוגמה אחת. אז אני חושב שאחד הדברים שעומדים מאחורי חזון הקמת הרשות, זה בדיוק הניסיון לתכלל את צרכי ההייטק מחד, ואז לסייע בעבודה הממשלתית שלא תמיד תתבצע בתוך הרשות, כי הרבה פעמים צריך לערב גופים שונים ומשונים, ואני יכול להוסיף עוד 20 רשויות ומשרדי ממשלה, כדי לבצע אותם בפועל.
מבחינתי, עוד פעם, כיזם, אמנם אנחנו לא הייטק קלאסי, לא מפתחים פה תוכנה ולא בונים צ'יפים, אבל בהחלט אנחנו נהנים מכל, או סובלים מכל התחלואים האלה. אפשר לדבר גם, אם כבר זה, אז גם לדוגמה, התייחסות של עיריות מבחינת ארנונה, זה גם דברים שבזמנו טופלו גם בחקיקה, אבל עוד פעם, להוציא את הדברים האלה חזרה, לקבל הנחות בארנונה, זה כמעט בלתי אפשרי היום כחברה שמתעסקת בתחומים האלה. הייתי רוצה לקחת עוד איזשהו נקודה שלי מאוד מפריעה, ואני חושב שגם לכל מי שנמצא בתעשיית ההייטק, וזה אותה בעיה של הקמת חברות, או לא בעיה, הנטייה של חברות להקים חברות בשוק האמריקאי. בדרך כלל במדינת דלוור, שמאוד נוחה מבחינה, גם מבחינת עלויות ההקמה, גם מבחינה מיסויית, אבל באופן כללי, חברות שמתאגדות, חברות סטארט-אפ, שהן ב-100% חבר'ה ישראלים, עם מבטא וכל מה שאומר, פשוט הולכים ומקימים בכמה מאות דולרים חברה בארצות הברית, וגם חוסכים לעצמם לא מעט כאבי ראש, אחר כך מבחינה מיסויית. אני אשמח להתייחסותך.
אז תראה, הנושא הזה של Delaware Incorporation הוא קצת אופנה, והאופנות מתחלפות לאורך השנים, והיו שנים אגב שכולם עשו אינקורפוריישן בדלאוור וסבסידיירי בישראל, והיו שנים שההפך, אבל בוא נגיד שעדיין חלק נרחב מהחברות נוקט בזה. אני מחזיר אותך לתחילת הדיון שלנו. פחות מעניין אותי, או פחות עניין אותי, מה המבנה ההתאגדותי של החברה. יותר מעניין לראות איפה הערך הכלכלי נוצר ואיפה הוא ממוצא. ובדרך כלל המוטיבציה לעשות את סוגי ההתאגדות האלה מצויה מוטיבציה מיסויית. באופן טבעי, החברה, רואי החשבון שלה, מנסים לבצע אופטימיזציה על תשלומי המס. העולם הזה נמצא בזעזוע מאוד מאוד גדול. ובעצם לפני שנה נפל דבר עם התקנות של ה-OECD, תקנות ה-BEPS, B-E-P-S, שבעצם באו ואמרו, ואני קצת מרדד את זה לטובת המאזינים, שכל המשחקים האלה של ההתאגדויות קצת מאבדים ממשמעותן. כי אם בעולם הישן, שהוא אגב, הוא עדיין העולם הקיים, רק להבהיר, כן? אז אם בעולם הקיים או בעולם הישן, בדרך כלל חברות מתאגדות במקומות שבהם תשלומי המס הם נמוכים, הקיימן, איילנד למיניהם, לפעמים זה הולנד או סינגפור, ולפעמים אין להם שם שום דבר חוץ מאשר חשבון בנק, בעולם החדש בא OECD ואמר, לא, צריך להיות קשר בין המקום שבו אתה מייצר את הקניין הרוחני, שהוא הערך המרכזי של חברה, בוודאי חברה צעירה, לבין המקום שבו אתה משלם את תשלומי המס שלך. וזה כמובן רלוונטי לא רק לחברות הסטארט-אפ הישראליות, אלא גם לאפל וגוגל וכל אותם חברות ענק, שאין ספק שמשלמות היום יחסית מעט מיסים אל מול הרווחים שהם מייצרים. הדבר הזה יוצר לישראל בעיניי הזדמנות אדירה. כי בעצם יש שתי אסטרטגיות למדינות עכשיו. או לנסות להביא אליהם מרכזי מחקר ופיתוח, כדי שאצלהם ייווצר רק עניין הרוחני, ואז תשלומי המס יקרו, או לשנות את המבנה ההתאגדותי של החברות הפועלות בהם. לנו כבר יש את מרכזי המחקר ופיתוח. את החלק הקל, במרכאות, כבר עשינו. ולכן מאוד מאוד קידמנו...
הייתי אומר, החלק הקשה לי...
אני צוחק, כן. בוודאי, כן, הוא הרבה 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 יותר קשה. מאוד קל להוריד את שיעורי המס, מאוד קשה ליצור אקוסיסטם של חדשנות, ואת זה כבר יש לנו. ובעצם בשנה האחרונה פחות או יותר הובל מהלך משותף של משרד האוצר ומשרד הכלכלה, כי רשות החדשנות כפופה למשרד הכלכלה למי שלא יודע, שבמסגרתו הייתה ירידה חדש לשיעורי מס החברות בישראל ומס הדיבידנד. והכל במטרה כדי בעצם לגרום ליותר ויותר חברות, לרשום את הקניין הרוחני שלהם בישראל, וכתוצאה מכך לשלם בעצם את המס בישראל. יש ניצנים ראשונים של חברות, חלקם פורסמו, חלקם עוד לא, אני יכול להגיד לך, כולל חברות רב-לאומיות מאוד משמעותיות, שיעבירו את רישום הקניין הרוחני לישראל, וכתוצאה מכך גם יגדילו את תשלומי המס כאן. אז אני חושב שבמידה רבה, כל נושא ההתאגדות היכן וכן הלאה, זה קצת עולם ישן. התקנות החדשות, הרגולציות החדשות, ובעיקר העולם המורכב שבו אנחנו נמצאים, ייצור יותר לינקג' בין המקום שבו הפעילות הכלכלית נוצרת, למקום שבו היא ממוצע. הממשלה צריכה להיות מספיק חדה, מספיק מהירה, מספיק אגרסיבית, כדי להתמודד, כי אני יכול להגיד לך, וזה מכלי ראשון, שאין ממשלה בעולם שלא פיתחה אסטרטגיה בנושא. מסינגפור, דרך ממשלות אירופאיות, כמובן ממשלת ארצות הברית, וישראל, אם היא רוצה להיות שחקן מרכזי בנושא, חייבת לנקוט פעילות.
זה משהו שרשות החדשנות תוביל.
זה משהו ששוב, מבחינת תשלומי המס, כמובן, מובל על ידי רשות המיסים ומשרד האוצר בכלל, זה כבר קרה. כלומר, החוק לעידוד השקעות און ותקנות המס תוקנו בהתאם, מס החברות ירד לשיעור של בין 6-12%, מ-25%, מס הדיבידנד ירד לאזור 4%. זה יוצר סצנריו בעצם מאוד מאוד אטרקטיבי לחברות. השלב הבא זה שלב השיווק. עכשיו צריך ללכת עם התקנות החדשות האלה, ובעצם לשווק אותם לחברות כדי שיעבירו את הפעילות הקניין הרוחני, וכתוצאה מכך המס לישראל. הדבר השני שצריך לעשות, וממשלה קושרת בו הרבה פעמים לצערי, זה שלב האקסקיושן. כי צריך להסביר שוב למאזינים שפחות מצויים, שחקיקה או תקנות זה לא סוף הדרך. זה השלב ההתחלתי. זה נכון שגם הוא לוקח כמה שנים להגיע אליו, אבל אחר כך החיים, כמו שחווית בתור יזם, נקבעים באינטראקציות השוטפות. בחוזרי הפעולה, בפעולות שאתה עושה מול הפקיד, באיך זה מחלחל למטה, ביצירת התקדימים. זה אגב המקום שדלאוור כל כך מצטיינת בו על פני ישראל. ומבחן הביצוע ייבחן לא בחקיקה שנעשתה, אבל לפחות מבחינת התשתית, ישראל היום מציעה משטר מס שהוא סופר אטרקטיבי בתחרות הבינלאומית, שאמור לעודד יותר חברות בעצם להעתיק את הפעילות שלהם לכאן.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
הכיף הכי גדול שלי, כשדר וכיוצר, הוא לפגוש אתכם, המאזינים, להכיר את האנשים שאני מדבר איתם בפייסבוק, במיילים ובאתר. במועדון המאזינים, אני, אתם וכל שאר מגישי הפודקאסטים ברשת שלנו, נפגשים לא רק פעם בשנה במפגש המאזינים הגדול, אלא ממש בכל חודש, בהרצאות, טיולים וסדנאות. הצטרפו אלינו למועדון המאזינים של רשת עושים היסטוריה, בכתובת members.ranlevy.com.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
אני רוצה ללכת לנושא אחר, שאותי מטריד בהסתכלות אסטרטגית. אנחנו רואים את הברברים בשער, הודים שמפתחים תעשיית תוכנה עם כמויות אדירות של אנשים איכותיים מאוד, הסינים שבצד של החומרה יכולים לאיים, אנחנו שחקן עולמי מאוד מאוד קטן בסופו של יום, זאת אומרת עם ה8.5 מיליון אנשים שגרים פה, אבל חלק מהמקומות או מנקודות הערך המהותיות שלנו יכולות להיפגע. לאן הולכים מכאן?
תראה, אני נוהג לומר שהיום הרבה יותר קל להיות יזם מאשר לפני 25 שנה, וההסבר שאני נותן ובעיקר התשתיות שהיום נמצאות בפני היזם. אם זה תשתיות גיוס הכסף בדרכים השונות, ואם זה תשתיות טכנולוגיות, כי אתה ואני, אני מרשה לעצמי להגיד, נאלצנו לפתח את כל הסטאק מלמטה, ולא היה לבנים טכנולוגיות לקחת, וקלאוד שאפשר להשתמש בו, ואינטרנט שהיא פלטפורמת שיווק, וכל הדברים האלה היום נמצאים. מאידך, הרבה יותר קשה להיות יזם היום, ואולי הסיבה זה בדיוק מה שאתה דיברת עליו. התחרות היום שכל חברה ניצבת בפניה, היא עזה לאין שיעור ממה שהייתה. והיא מגיעה מכל מקום. התייחסת לסין והודו באופן טבעי, אבל אני יכול להגיד לך שגם בצ'ילה וגם באסטוניה, וכמעט בכל מדינה שאתה חושב עליה, יש השקעה ממשלתית גדולה, ויש פעילות הייטק ענפה, וזה ברור שהתחרות שההייטק הישראלי רואה מול העיניים שלה היום, היא עזה לאין שיעור ממה שהייתה. זאת עובדה. בזה אנחנו לא יכולים לשלוט. איך אנחנו מתמודדים עם זה, זה כבר דרך הפעולה. אני מאמין גדול שבוודאי סין והודו, אבל גם מדינות אחרות, יותר הזדמנות מאשר איום. אני אגיד לך, אגב, עוד לפני שנכנסתי לתפקידי, סימנתי את היחסים עם אסיה כדבר מרכזי שאותו אני רוצה לקדם, ואין מדינה שביקרתי בה יותר במהלך כהונתי מאשר סין. הייתי שם הרבה מאוד פעמים, גם בהודו כמובן, וגם ביפן, קוריאה, סינגפור ואחרות, אבל אני מאמין גדול שאפשרויות שיתוף הפעולה עבור הסקטור הפרטי והממשלתי בישראל, למשל, ממקומות כמו סין, אבל הודו גם, כל אחת מני עולם ממלוא, אפשר לפרט, הן גדולות לאין שיעור מהאיום. ואם מבינים נכון את היכולות המשלימות, את הדברים שהם עושים ואנחנו לא, אבל גם ההפך, את המקומות שבהם תמיד, אם נזכיר לשמור על המובילות שלנו, אנחנו נהיה יותר טובים מהם, אפשר ליצור שותפויות שמייצרות ערך כלכלי מאוד מאוד גדול. בעניין הזה, תתפלא אולי לשמוע, יותר קל לנו מאשר גרמניה או ארצות הברית. כשיושבת גרמניה במרכאות מול סין לשיחה, זו שיחה טעונה. יש איום הדדי, יש יכולות שהן חופפות, יש רצון אולי להיות מדינה מובילה. אנחנו, בסופו של דבר, מדינה מאוד מאוד קטנה, מחד. היכולת שלנו, למשל, להכפיל את ייצוא ההייטק, שזה נשמע דמיוני, היא לא מאוד מסובכת, כי המספרים הם כל כך קטנים. ובטח לא יזיז לסינים כהוא זה, אני יכול להגיד לך, אם נכפיל את ייצוא ההייטק שלנו.
שמונה וחצי מיליון אנשים זה עיר קטנה שם.
לגמרי. וגם יש עוד משהו שיש לישראלים, ואנחנו מקלים ראש לפעמים ביכולות שלנו. יש ליזם הישראלי יכולת מובנית, שנוצרה כמובן, כולנו קראנו את הספר, מתוך היעדר שוק מקומי, לעבוד עם שותפים אסטרטגיים. אנחנו עושים את זה טוב. נכון שאנחנו רגילים לעבוד עם שותפים אמריקאים ואירופאים, אבל יש לנו את היכולת הזאת לתקשר עם שותף גדול, רחוק, שפועל בתרבות זרה ושפה זרה, ובעיניי סין היא הזדמנות אדירה, סין הודו, אני שוב אומר סין כשם כולל בעצם לשווקים המתפתחים. זה נכון שבדרך יהיו נפגעים במרכאות, כלומר תהיינה חברות או פעילויות שאולי מתבצעים בארץ ויעברו למקום אחר, אני חושב שזה טבעו של עולם, ואי אפשר להילחם בזה. תראה, אני זוכר אנקדוטה, יצא לי לומר פעם שהייתי מדען ראשי משהו על תעשיית הטקסטיל, ומאוד קפצו עליי על זה של איך אני אומר וכן הלאה. אז אני אסביר למה אני מתכוון, כי אני חושב שזה זה, זה נכון. יש היום בישראל 15,000 עובדים בתעשיית הטקסטיל. זה לא מעט, אבל זה לא הרבה, כן, היו פעם הרבה יותר. אבל אם תסתכל מה הטקסטיל הזה אומר, תראה שזה חברות שהן מאוד מאוד מתקדמות מבחינה טכנולוגית, כן? חברות כמו טפון ואחרות. וזה בעצם המקומות שאנחנו צריכים ללכת אליהם. כלומר, באופן טבעי, דברים שהם יותר commoditized, יעזבו אותנו. כי עלות השכר פה היא גבוהה, אפשר להיכנס ללמה, ובסוף אנחנו יותר ויותר צריכים להתמקד במקומות שהם cutting edge, ולמצות את היתרונות היחסיים שלנו. כשאנחנו עושים את זה, השווקים המתפתחים הם שותפים אדירים, לא רק כשווקי יעד, כי זה ברור מאליו, אלא גם כשותפים לפיתוח ולשיווק.
אמרת שנתייחס לנושא של השכר, אז בואו נתייחס לאחד הנושאים. אמרת שאחת הרגליים המרכזיות שעליה יושב, או יושב תעשיית ההייטק, זה אותם חברות ענק שהקימו מרכזי פיתוח בישראל. חלקם אגב, חלק מקנייה של חברות, אותם חברות שגוגל קנתה ופייסבוק, אבל גם מרכזי הפיתוח של מייקרוסופט, של אינטל, של מרכזי פיתוח וייצור. אחת הטענות שאנחנו שומעים, זה שהחברות, מרכזים האלה, גורמים לעליית שכר מאוד מאוד משמעותית בתעשיית ההייטק, שלא מאפשרות למעשה לחברות סטארט-אפ לקום. אם אתה צריך להתמודד בחברה שמסוגלת בלי שום בעיה לשלם 30 ולפעמים 50 ו-80 אלף שקל לחודש למהנדס תוכנה, שום חברת סטארט-אפ לא מסוגלת לעמוד ברמות השכר האלה. איך מתמודדים עם הדבר הזה?
אז גם פה התמונה היא מורכבת, בוא נתחיל בנתונים. ציינתי כבר שיש כ-300 חברות רב-לאומיות, אבל מה שמעניין לראות זה לא רק את הכמות, אלא את קו המגמה. תבין שב-2016 לבד הצטרפו 30 חברות רב-לאומיות שהקימו מרכזי מחקר ופיתוח. זה בערך כפול מהקצב של 10 השנים הקודמות, ו-2017 נראית דומה, ואם הזכרתי קודם את אסיה, אז במידה הולכת וגוברת, החברות החדשות שמצטרפות למעגל, הן חברות שמגיעות מהשווקים האלה. כלומר, זו תופעה שהולכת וגוברת, לשעצמה היא תופעה חיובית. המרכזים האלה תרמו הרבה מאוד לכלכלה הישראלית, שוב קצת כמויות, כ-50%, חצי, מהוצאות המחקר והפיתוח של מדינת ישראל, בתחום העסקי, מתבצעות במרכזי המו"פ. זה המון. ואם התייחסת לשכר הממוצע, אז גם פה הנתונים תומכים במה שאתה אומר, באופן לא מפתיע. אגב, השכר הממוצע בהייטק הוא סדר גודל של 21,000 שקל, זה כפול מהשכר הממוצע במשק. ואם מסתכלים בתוך מרכזי המו"פ האלה, המספרים עוד יותר גבוהים. אגב, גם הפריון יותר גבוה במרכזי המו"פ האלה. אז בצד החיוב, צריך להגיד, מרכזי המו"פ האלה תורמים הרבה לפעילות הכלכלית והעסקית של מדינת ישראל, גם מעבר לפעילות שלהם. הם יוצרים מוניטין, הם יוצרים יכולות, הם יוצרים את הספיל-אובר שדיברתי עליו. בצד הפחות חיובי, ניצבת בראש ובראשונה הנקודה שאמרת. כי זה נורא פשוט, בסדר, לא צריך להיות פה כלכלן מתוחכם. אם הביקוש הולך וגדל, שזה מה שקורה, אבל כמות המהנדסים, מתכנתים, אנשים רלוונטיים לא הולכת וגדלה, עליית השכר היא בלתי נמנעת. זה דבר שימשיך ויקרה, ויש מאבק על הטלנטים, במיוחד הטלנטים הייחודיים, ואמרת בצדק שהרבה יותר קל לאפל, פייסבוק, אמזון, גוגל, לשלם את החסר, לשלם את השכר הזה, מאשר אפילו לחברה ישראלית גדולה. אגב, ולא רק להציע שכר יותר גבוה, גם התמודדות עם המוצרים הכי מתקדמים וכן הלאה, זה ברור. בזה אנחנו לא יכולים להילחם. ואני לא ממליץ, אגב, לנעול את שערי המדינה בפני חברות, אני חושב שזה יהיה התמודדות לא אינטליגנטית עם המצב. בעיניי, שתי הפעולות המרכזיות שצריך לעשות, בראש ובראשונה להגדיל את היצע כוח האדם. זו בעיניי הבעיה מספר אחת של ההייטק הישראלי.
זה פתרון לטווח ארוך, זה לא משהו
שעושה. לאו דווקא, שוב, אני לא יודע כמה זמן יש לנו.
יש לנו את כל הזמן שבעולם.
אז תראה, בעיניי זה ברור ששער הכניסה המרכזי להייטק הישראלי היה הווה וכנראה יהיה, וטוב שכך, להיות בוגר של פקולטות רלוונטיות באוניברסיטאות המובילות, כן? טכניון ודומיו. ואגב, גם ביעד, גם בפרמטר הזה, הממשלה לקחה על עצמה יעד שהיא תעמוד בו, אני אומר לך, להגדיל ב-40% בתוכנית החומש, זה לא חומש, זה 6 שנים, אבל קוראים לזה חומש.
שומש.
שומש של המועצה להשכלה גבוהה, יש תוכנית להגדיל ב-40% את מספר הבוגרים בפקולטות האלה, והם יעמדו בזה. אבל זה, כמו שאתה אומר, טווח ארוך או טווח בינוני ארוך. אבל נכון בעיניי ליצור שערי כניסה אחרים לתוך ההייטק הישראלי. נכון בעיניי למצות גם את הפוטנציאל של העובדים שהיום לא ממוצא. אם זה אנשים זקנים כמוני וכמוך, שאפשר וראוי להכשיר מחדש, לשמור up to date, לשלב בשוק העבודה. אם זה קהלים שהיום פחות משתתפים במשחק, וזה לא עניין תיאורטי, שוב, אפשר לדבר על מספרים. ואם זה גם שערי כניסה אחרים. אז לדוגמה, שוב, ממש על רגל אחת, אני ממליץ להסתכל בעצם על תוכנית חדשה שהושקעה ברשות החדשנות ממש עכשיו, ועבדנו עליה הרבה זמן, שהמטרה שלה הייתה לעודד הקמה של מסגרות חלופיות להכשרת אנשים לתפקידים של מתכנתים, מהנדסים וכן הלאה. אגב, מה שאני בטוח שאתה יודע, מתכנת היום זה משהו שלא רק פייסבוק צריכה, גם בנק צריך מתכנת וגם חברת ביטוח צריכה מתכנת, ובסוף יש הרבה מאוד אנשים הרבה יותר ממה שיש בעצם שנדרשים לטובת המשימה הזאת. במסגרת זה היה רצון לתמוך במה שנקרא סיירות תכנות או קודינג בוט קמפס כאלה ואחרים, תוכניות מאוד אינטנסיביות של 6 עד 12-18 חודשים, שבהם לוקחים לפעמים אקדמיים מתחומים אחרים, ומכשירים אותם בסופם, לרבות ההשמה, לתפקידים מהסוג הזה. זה שער כניסה חלופי, שהוא תוספתי לחלוטין בארצות הברית, כדוגמה, ב-2016, כרבע, מהמתכנתים הגיעו ממסגרות מהסוג הזה. כלומר, זה לא דבר שהוא אנקדוטלי. וברור שזה ייקח זמן, אבל בסוף אין פתרון בעיניי מלבד הגדלת היצע הכוח אדם. זה חייב להתבצע, כמובן, מבלי להתפשר על האיכות. וזה אתגר שהוא לא פשוט. לצד זה, הדבר השני שצריך לעשות עם החברות הרב-לאומיות, זה לעודד אותם בכל צורה אפשרית, להרחיב את מעגל ההעסקה שלהם וההשפעה שלהם מעבר לאותם X ארכיטקטים, אלגוריתמאים, דייטה סיינטיסט, שבאמת יש מעט כאלה ועליהם המאבק הגדול ועליית השכר, אלא גם ליצור העסקה רחבה יותר. אז אינטל זו דוגמה נורא בולטת וקל להשתמש בה, כי באמת אינטל מעסיקה גם פועלי ייצור וגם דברים אחרים, אבל גם חברות אחרות, יש מקום לנסות ולהרחיב את הפעילות שלהם מעבר למו"פ קלאסי. זה יכול להיות שיווק, וזה יכול להיות מחירות, ושוב, עולם האינטרנט היום יוצר מובנים חדשים לכל המושגים האלה, זה נראה אחרת ממה שנראה פעם, ואז פתאום גם אנשים שהם לא בוגרי מדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב, או הנדסת אלקטרוניקה, יכולים להשתלב בתוך תעשיית ההייטק, וזה בעיניי מטרה של הממשלה. ככל שיותר אנשים ישתלבו בתעשיית ההייטק, תהיה לנו כלכלה יותר טובה, ותהיה לנו חברה יותר טובה. ויותר אנשים יצטרפו למעגל השכר הגבוה, ובסופו של דבר יש פה איזה מעגל חיובי, שבעיניי בשום דרך אחרת אי אפשר להשיג אותו. כי כל עוד 8%, רק 8% מהמשק יעבדו בתעשייה הזאת, זה לא יסחוב.
אז העלית הנקודה שבדיוק העביר אותי לשאלה הבאה, אתה ואני חוגגים 47 שנה, אני אותו 48, אנחנו במונחי הייטק פשוט דינוזאורים, זה פשוט נס שלא קברו אותנו עדיין, או שכן, אולי במקרה שלנו כן. איך מתמודדים עם הסוגיה הזאת? לי יש הרבה מאוד חברים, חבר'ה ראויים, אינטליגנטים, מוכשרים, מנוסים, כל סופרלטיב אפשרי, שפשוט יושבים בבית. זאת אומרת, אני לא יודע אם הם נמצאים באיזשהו גרף של אבטלה כזה או אחר, או כל מיני חלקיות משרה, בדרך כלל קוראים להם יועצים, או יזמים. איך מדינה, ועוד פעם, זה מעניין לשמוע דווקא מתוך המקום הזה של מי שמסתכל על הדברים מאוד מלמעלה, או הסתכל על הדברים בעבר מאוד מלמעלה, איך מדינה מתמודדת עם הדבר הזה?
תראה, אני נהגתי להתבדח, כששאלו אותי למה הלכתי לממשלה, אמרתי שזה כדי להיות צעיר שוב. כי בגיל 40 בהייטק נהייתי זקן, וכשעברתי לממשלה, אמרו, וואה, מדען הראשי בן 40, איזה צעיר אתה וכן הלאה. זה היה מאוד נחמד לשמוע, עכשיו נהייתי שוב זקן כנראה, כשעזבתי את הממשלה. אבל ברצינות, א', התופעה היא תופעת אמת. כלומר, כשמסתכלים על שיעור התעסוקה בהייטק, הוא הולך ויורד ככל שגיל העובדים הממוצע עולה, ויש לזה הרבה מאוד סיבות. חלק מהסיבות זה חוסר עדכון טכנולוגי. בעצם חוסר היכולת של אותם עובדים להישאר up to date, ואולי הם היו פעם מאוד מאוד טובים, אבל הטכנולוגיה השתנתה, וזה כבר רומז לפתרון, אף אחד לא טרח להכשיר ולהדכן אותם. חלק מהעניין זה לפעמים שכר גבוה כזה או אחר, ולפעמים נוח יותר לחברה, במיוחד בעת מחסור או משבר, להיפטר במרכאות מהעובד היקר, ולזכור עובד זול במקומו. לזה תוסיף גם סביבות עבודה שהן יותר צעירות, רוב היזמים שהן יותר צעירים. אני טוען שקודם כל צריך להסתכל לאמת בפנים, ולהגיד שעל אף שהמשק בתעסוקה כמעט מלאה, כמו שאמרת, והייטק בוודאי בתעסוקה מלאה, זו תופעה אמיתית שקיימת. ואני ניגש אגב לתופעה הזאת, בראש ובראשונה מהצד הכלכלי. אני אומר עוד לפני השאלות החברתיות והאתיות והמוסריות וכן הלאה, יש פה משאב לא מנוצל של אנשים שכבר עברו את ההכשרה המתאימה, שכבר עבדו בתעשיית ההייטק וצברו ניסיון, ועכשיו מסיבה כזאת או אחרת נפלטו ויצאו החוצה. אז יש מקום לעשות פעילויות בעיניי יזומות כדי לקדם את התעסוקה הזאת. בעיניי זה בראש ובראשונה הכשרה. כלומר, בראש ובראשונה לוודא שאותם אנשים בעצם באמת מייצגים את בסיסי הידע הנדרשים לטובת העניין, כי אני חושב שידע הייטקי, כמו שאמרתי, ילך ויהיה נפוץ ונדרש לא רק ב... לא צריך לדמיין רק את גוגל, פייסבוק או את הסטארט-אפ התורן בתחום AI או סייבר, אלא האנשים האלה יכולים להיות תורמים, וכתוצאה מזה גם להסתכר בצורה טובה, בהרבה מאוד ענפים של המשק שיעברו טכנולוגיזציה, נקרא לזה, מועצת. אני אומר, קודם כל צריך להכיר בבעיה, זה שלב ראשון, אני חושב שהממשלה כבר שם. בעיניי הדבר המרכזי אחר כך זה הכשרה, ורק כדי להבהיר, כי גם אני כבר פיתחתי ציניות כלפי כל ההכשרה המקצועית השונה, הכשרה בעיניי לא רלוונטית אם אין בסופה השמה. אני יכול להגיד לך שכל תוכניות ההכשרה ברשות החדשנות שלי, שלפחות אני עוד הספקתי ליזום, כללו את מבחן ההשמה. כלומר, בסופו של דבר הממשלה תמכה אך ורק אם בוצע השמה בשכר גבוה. אך ורק אם הבוגר של אותה הכשרה, אכן הוכח כרלוונטי ונחוץ לתעשייה. והדרך הכי נכונה לעשות את זה בעיניי, פשוט לשלב את התעשייה עצמה. כי אף אחד לא יודע יותר טוב מהתעשייה, מה היא מחפשת, מה הנושאים הרלוונטיים, איך צריך להכשיר וכן הלאה. זו דוגמה טובה למשהו שהתעשייה יודעת הרבה יותר טוב מהממשלה.
יש דוגמה שאני נתקלתי בה, ואפילו פרסמנו ברשת בהתנדבות אגב, את הפעילות הזאת, Outbrain יחד עם Wix ועוד מספר חברות הקימו בית ספר לדאב-אופס, או לא בדיוק בית ספר, יותר קורס לדאב-אופס, איזשהו צורך שהם גילו שלכולם משותף ואין אנשים בתחום הזה. פשוט יצרו את ההכשרה הזאת, וכמעט למעשה כל האנשים שהוכשרו בקורסים האלה נקלטו מיד בחברות, שממש היה מלחמה על, על כל מוכשר בנושא הזה. אז באמת אולי אחת הדרכים זה לייצר מוטיבציות לחברות עצמם, ממש להכשיר, להקים בתי ספר כאלה, בין אם בהטבות מיסויות או הטבות כלכליות כאלה או אחרות לחברות, אבל בהחלט אנחנו רואים גם לצרכים שלנו, הם צרכים מאוד מאוד צנועים. לנו יש לשמחתנו בית ספר שמכשיר אנשים מצוינים, קוראים לו גלי צהל, ובאמת שם המאגר הכישרונות מאוד גדול, ויש לנו לבחור מתוכם, אבל באמת בתחום ההייטק, החוסר, בחלק מהתחומים הוא חוסר אדיר, ואפשר לראות אנשים ממש מפרפרים בשביל להשיג את הזה, את האנשים הרלוונטיים. מצד שני, באמת, כמו שדיברנו, אותם אנשים מעל גיל 40 מוצאים את עצמם הרבה פעמים לפני שוקת שבורה. מה שעוד רציתי לשאול, שנורא מעניין אותי, איזה תחומים או איזה מגזרים רשות החדשנות, א', בתקופה שלך, ואני מבין שסך הכל עוד לא שונתה המדיניות מאז, אמורה וכדאי שתתמקד. מעבר לקידום הכללי, טכנולוגיות שונות, כיוונים שונים.
אז תראה, אם הקשבת לי רוב קשב בתחילת שיחתנו, אמרתי שאני לא מאמין ביכולת של הממשלה או בצורך שלה לבחור תחומים ספציפיים ובהם למקד את עיקר התקציב. Having said that, אני כן חושב שיש התייחסות שונה של הרשות וצריכה להיות לטכנולוגיות שונות על פי רמות הסיכון שמוטמעות בהם, או על פי המצ'וריטי, הבשלות בעצם של המהלך העסקי. אם ניקח לדוגמה את עולם התקשורת המסורתי שאני הגעתי ממנו, זו היום תעשייה מאוד מאוד בשלה, כן, הזכרת ECI וכן הלאה, אבל בכלל מערכות תקשורת מהסוג הזה, וברור שזו תעשייה יותר בשלה, שרמות הסיכון הטכנולוגי ואחרות בה יותר נמוכות, ואפשר לקחת כמובן טכנולוגיות פורצות דרך מהצד השני, או דברים שבהם האקוסיסטם פחות בשל. אם ניקח לדוגמה את תחומי מדעי החיים, או תחום הביוטכנולוגיה כמשל, זה תחום שרמות הסיכון בו הן מטורפות. אני יכול להגיד לך שלא נתקלתי במשהו שהוא כל כך ארוך טווח, ועתיר הון, ועתיר סיכון כמו הדבר הזה, ולפעמים חברה מתקדמת, למשל חברה שמפתחת תרופה חדשה לאלצהיימר כדוגמה, או שבץ, במשך 10 שנים כל הניסויים יכולים להיות טובים, מוצלחים ונהדרים, ואז ברגע האחרון בעצם יש כישלון, ומיליארד דולר לפעמים נזרקים לפח, כי מה לעשות, אנחנו עדיין לא הנדסנו את הגוף האנושי, כמו שאנחנו מכירים את התהליכים בעולם היותר קלאסי של ההנדסה. אז במקומות כאלה שבהם מתירי סיכון, יש בעיניי ערך מוסף לעזרה ממשלתית או התערבות ממשלתית, היופי הוא דני שזה קורה לבד. שרשות החדשנות בתקופתי לא באה ואמרה, אנחנו תומכים בעיקר בתחומים א', ב', ג'. אלא מה? היזמים שפעלו בתחומים הפחות מסוכנים, לא נדרשו למימון הממשלתי, כי היו להם מספיק מקורות מימון חלופיים שאליהם הם יכלו לפנות בשוק הפרטי. היזמים שפעלו בתחומים האלה מאוד סמכו על כל עזרה שהם מקבלים, ותזכור ש, וטוב שכך, המדען הראשי לעולם לא לוקח מניות, כלומר, המימון שנותן לא מדלל את היזם או את המשקיעים האחרים, ובעצם הייתה את היכולת לקדם את החברה ולהוריד רמות סיכון כדי להגיע למקומות אחרים. לכן למשל, ולא מתוך מדיניות ממשלתית, כמחצית מהחברות בחממות הטכנולוגיות של רשות החדשנות, הם בתחומים האלה של מכשור רפואי ודיג'יטל הלט ופארמה או ביוטכנולוגיה באופן כללי. לצד תחומים אחרים מהסוג הזה. אז אני חושב שהמקומות שבהם צריך ליצור אקוסיסטם דומה למה שנוצר ב-ICT, הם מקומות שצריך לעזור בהם. אבל יש עולם שלם אחר, שאני מאוד האמנתי בו וקידמתי אותו, ואני יכול להגיד שהוא אחד הדגלים המהותיים שהרשות מניפה, גם נוצרה חטיבה או יחידה עסקית שלמה שמטפלת בזה, וזה כל עולם בעצם התעשייה המסורתית או ייצור מתקדם, יש לזה הרבה מאוד שמות כאלה ואחרים. מתוך לפחות תפיסת עולם שלי, שאומרת שהחלוקה הישנה של הייטק ולואו-טק הולכת ומתעממת. ואם יצא לך להיות, ואם לא אני ממליץ, במפעל מזון מתקדם, כמשל.
אנחנו ראיינו פה לפני מספר שבועות את סאמר נחלה.
אוקיי. אז נחלה הוא אחד המקבלים, אגב, של מענקי מדען ראשי, אני לא יודע אם זה עלה
בשיחה.
אוקיי, ולצידו, אגב, את חינה ברקה, ויש עוד הרבה מפעלים מהסוג הזה. באמת הדברים הכי מסורתיים בעולם, נכון?
כן.
שפתאום יכולים לקבל מימד חדש בגלל טכנולוגיה, שיכולה להיות טכנולוגיית ייצור או טכנולוגיית מוצר. ויש דוגמאות יפות לשני הצדדים. אז זה בעיניי מקום קלאסי לצורך בהתערבות ממשלתית. כי אתה צריך להבין, ואם דיברת עם, 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 עם סאמר, אז אולי זה עלה. כשאתה מגיע למפעל מהסוג הזה, א', אין VP-R&D, אין אף אחד שרשום לו על הדלת VP-R&D, וגם אין מתודולוגיית R&D. זה לא שאין חדשנות, חדשנות מתבצעת במקומות האלה, אבל היא אנקדוטלית והיא מאוד לא מתודולוגית. יכול מנהל המפעל לבוא למייסטר שלו ולהגיד, תגיד, אולי אפשר לעשות ככה וככה, ולפעמים יהיה פתרון. אבל הדבר המרכזי שאתה מגלה, זה שמה שמעניין את רוב המנהלים, ובצדק, זה לשלם משכורות לעובדים, זה איך אני משלם לספקים, וכשאתה בא ואומר, בוא נעשה ביחד תוכנית מו"פ תלת שנתית, שתפנה לשווקים הגלובלית ותהיה עתירת סיכון, הקשב שאתה מקבל הוא מאוד נמוך. וכשאתה בא עם מחד מימון ממשלתי נדיב, ומעידך מערך ייעוץ, ואת זה עשינו, יש תוכניות של רשות החדשנות שעושות בדיוק את מה שאני אומר, אתה מגלה דברים יפהפיים, שיכולים בין השאר לפתור בדיוק את הבעיות הכלכליות שעליהן דיברתי. אז בעיניי זה אחד הדברים המרכזיים שהממשלה צריכה לעסוק בו. ולקדם אותו. ושוב, מדובר על תעשיית המזון, ותעשיית הפלדה, ותעשיית הטקסטיל, ועוד המון תעשיות שנחשבות מסורתיות, אבל בתוכם אפשר למצוא רבדים שהם מאוד מאוד טכנולוגיים. והיופי הוא למנף את ההישגים, הידע, המוניטין שצברנו בשוק ההייטק, לשווקים האלה. עכשיו, חלק מהדברים קורים לבד. יש לזה הרבה מאוד שמות ובאזוורדס, אני בטוח שהמאזינים מכירים אותם, אם זה המהפכה התעשייתית הרביעית וכל עולם ה-IoT וכל החדירה בעצם של, של ייצור מתקדם. אבל מעבר לבאזוורד זה באמת קורה בפועל. אני ממליץ חשוב במסגרת ציוריך, כבר שלחתי אותך למפעל מזון.
אנחנו לא יוצאים מהאולפן בחייך.
אז רד פעם לאשקלון ותראה את מפעל רב בריח. זה נחמד כי רואים בעצם, הוא עדיין שמר את החדר ליד. אז רואים מחד מכונה מאוד משוכללת שנבנתה גם בה, היה לנו את הזכות להשתתף בחלק מהמימון שלה, מכונה שהם בנו, שיודעת לייצר בגדול, אני אקל לזה, איזה דלת שאתה רוצה, אבל איזה דלת שאתה רוצה, custom made, בכל מובן שהוא, עיצובי, שכבות וכן הלאה, בתוך שניות, פחות מדקה יוצאת הדלת. וחדר ליד, אתה רואה שני אנשים מקופפים פחים, ובונים את הדלת כמו פעם, ואז אתה יכול לקבל ממש בתמונה אחת, את העולם הישן מול העולם החדש. עכשיו, המפעלים האלה רק כדי להבהיר, אצלם זה לא לוקסוס. כלומר, בעולם שבו אנחנו נמצאים, הזכרת את גרמניה, שלוחצת מחד, ודיברת גם על סין, שלוחצת מהצד השני. ובאמצע נמצאים המפעלים שלנו, שלא יודעים להתמודד עם מבנה העלויות של הסינים, וגם לא תמיד יודעים להתמודד עם האיכויות של הגרמנים, וחייבים לייצר משהו משל עצמם כדי להישאר רלוונטיים. המשהו הזה בעיניי הוא חדשנות. כי זה יתרון יחסי שיש לנו. אז אם תשאל אותי על משהו שהוא לא תחום ספציפי, אבל בפירוש ענף כלכלי, זה מקום מרכזי בעיניי שהממשלה צריכה להתערב בו.
טוב, דיברנו הרבה מאוד על תפקידיך, על עברך, אבל לא דיברנו על אבי. אז ספר לנו קצת על אבי, יש לך תחביבים, או שהחיים מתחילים ונגמרים כמדען.
לא, יש לי הרבה תחביבים, עכשיו גם יש לי את הפריבילגיה אפילו ליהנות מהם.
תכף נדבר על זה גם כן.
אז נגיד את זה אולי עכשיו. אז בעצם אני סיימתי תפקידי לפני חצי שנה, ונמצא במה שנקרא שנת צינון. בעצם שנה שבה נאסר עליי לעסוק בשום דבר שקשור בצורה כזאת או אחרת לנושאי עיסוקיי בתפקיד הקודם, שבמקרה האישי שלי אומר פחות או יותר
שב בבית.
כל דבר במשק, כן. אסור ללמד, אסור תעשייה בוודאי שלו.
יש לנו משרה פתוחה פה של פודקאסטים, אתה לא רוצה לעשות?
אני אצטרך לבדוק.
אתה די ראות עדיין, מוכרח להגיד.
אני אצטרך לבדוק איזה מול נציבות שירות המדינה, לראות שהדבר מותר. אבל חיבקתי את הדבר הזה בשתי ידיים, ומעבר להכיר מחדש את המשפחה, שלא רק בתקופת הממשלה, אלא גם קודם אתה יכול להניח, לא נהנו הרבה מנוכחותי. וזאת הזדמנות טובה להשלים פערים. אני בעצם גם מקבל את ההזדמנות לעשות דברים אחרים שאני אוהב. אם זה טיול ארוך שעשינו באוסטרליה, שרק על זה אפשר למלא פודקאסט, בהחלט טיול יוצא דופן. ובין אם זה הדברים האחרים, אבל אני אגיד לך...
רגע, מה, הרסת את כל המשפחה ונסעת טיול באוסטרליה?
כן.
כולל אשתך שופטת, לא?
אשתי, כן, אשתי שופטת, ניצלנו שבתון שלה בעצם, ולקחנו את כל המשפחה. לא נורא, הילדים החמיצו קצת לימודים, אני חושב שהם למדו יותר בטיול, מאשר מה שהיו לומדים בבית הספר, ונסענו לאוסטרליה.
אה, איזה כיף.
קצת בקרוון וקצת לא, ומדינה מומלצת מאוד, מקום מדהים, גם בחיית הטבע וגם בחיית האנשים, ובהחלט שונה מכל דבר אחר שראיתי, על אף שאני הייתי באוסטרליה קודם לכן. גם החוויה המשפחתית היא מומלצת, אני חושב שנותנת הרבה מאוד נמדים, אבל זו באמת, אני מתייחס לשנה הזאת כאיזושהי שנת שמיטה, כאיזושהי אפשרות להתפנות ולחשוב בצורה סדורה על גם הדברים שאתה אוהב, שבמקרה שלי זה הרבה מוזיקה, בכל צורה שהיא, וגם דברים אחרים, ולחשוב על הצעד הבא. אבל בחינות, לא מתוך שאני מסתיר ממאזיניך משהו, עדיין לא התפניתי לחשוב על מה הלאה. סך הכל הייתי במקומות שונים, גם בסקטור הפרטי וגם בסקטור הציבורי. אני חושב שהניסיון הוא בעצם למצוא איזה משהו שמחד נותן לך את הסיפוק ויוצר את האימפקט, ומעידך כנראה לא יתרחק מהעולמות שאני נמצא בהם כל חיי.
קיצור, אתה בחופשת שחרור, אתה מחפש את הדבר הבא.
בקרוב אתחיל לחפש, כן.
טוב, אז אנחנו נסיים. אני מזכיר שאת כל הפודקאסטים שלנו אפשר למצוא באתר הבית, ranlevin.com. אני מזמין את כולם להירשם לרשימת התפוצה במייל. יש שם פשוט קובייה בצד שמאל של האתר. מי שרוצה להצטרף ולקבל הודעות על פרקים חדשים בקבוצת הוואטסאפ שלנו, אז המספר הוא 050-39-39-755. פשוט שולחים הודעה למספר הזה והצטרפתם. אני מזכיר גם את דף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה, ואת האפליקציות עושים היסטוריה באנדרואיד, ובאמצעות האייפון לחפש אותנו את עושים היסטוריה. אגב, יש לנו משהו חדש, שזה פיד RSS, שכולל את כל הפרקים של כל הפודקאסטים. זה פשוט מקל, לפחות עליי, לשמוע את הפודקאסטים החדשים, ואז פשוט נרשמים לפיד אחד, גם אותו אפשר למצוא באתר הבית. ושיהיה המשך חופשת שחרור נעימה, אבי.
תודה רבה.